שהוקלט שלשום במכון שי באוניברסיטת בר אילן, על הנושא שאלת הגשמים וניסיון הארץ, בפרשת לך לך ולזין במר חשבן.
ערב טוב. בעזרת השם, המשך חורף טוב, יהיה העיסוק שלנו בשאלת הגשמים. עוד בקשה אחת ותפילה אחת, שנה גשומה כמו שאנחנו צריכים. לאמיתו של דבר, ביקשתי להיכנס לסוגיית שאלת הגשמים, באמת בגלל השאיפה הזו החזקה שלנו לגשם, בגלל זין במר חשבן, שהוא התאריך שבו אנחנו מתחילים לשאול גשמים, לשאול מטר. התחלנו בזה השבוע ביום ראשון. אבל תוך עיון בשאלת הגשמים, אני סבור שלא רק זין וחשבן בעניין הגשמים נכנס כאן, אלא גם הניסיון הראשון של אברהם בארץ. יש את הניסיון של ההליכה אל הארץ, לך לך. אבל יש את הניסיון הקשה הראשון בארץ של ויהי רעב בארץ. והניסיון הזה הוא הניסיון המשותף לכל האבות. הוא הניסיון של אברהם, הוא הניסיון של יצחק, הוא הניסיון של יעקב, הוא הניסיון של הבנים, הוא הניסיון של עם ישראל כולו שמתגלגל למצרים וחוזר. המוטיב הזה של הרעב הוא המוטיב שמתחיל איתנו מכל הניסיונות של אברהם, המוטיב היחיד שהולך איתנו לאורך כל ספר בראשית עד ההגעה למצרים והיציאה. אנחנו עוד נגיע לרעב הזה בארץ. הסוגיה היא קשה מאוד, רעב בארץ ואברהם יורד מצרימה, זו ההלכה, כשיש רעב צריך לרדת ולאכול. אבל האם אברהם עמד בניסיון? שאלה שנשמעת קצת אפיקורסית. עמד או לא עמד? האם הציפייה הייתה שאם יש רעב בארץ, אז שיפרוס כפיו אל הקדוש ברוך הוא ויזרע בארץ ההיא וימצא במאה שערים, כמו שעשה יצחק? או שכדי לעשות כמו שעשה יצחק, צריך לשמוע קול מן השמיים שאומר אל תרד מצרימה, כמו שנאמר ליצחק. אבל אם אין את הקול הזה, אז ההפך, רד למצרים, תעשה השתדלות ותשוב לארץ. נגיע לסוגיה הזאת של ויהי רעב בארץ, שלדעתי היא חוט חורז מהותי מאוד לכל סוגיית הגשמים והניסיון בארץ. סוג הניסיון הזה לא לארץ שלך לך, אלא בארץ השני הזה, שמלווה את כל הספר כולו עד למצרים ועד לחזרה ממצרים. אבל לפני שנגיע לויהי רעב בארץ, אני רוצה להיכנס לשאלת הגשמים ולסוגיה ההלכתית. אני מבקש מחילה, לכבוד הגשם רוצה ללמוד קצת הלכה בהלכות גשמים. בשאלה ההלכתית, אני קורא לזה לגלגולה של ההלכה הזאת של שאלת הגשמים. אחר כך נחזור לפרשות דרך פרשת לך לך. השולחן ערוך קובע להלכה, נמצא לפנינו במקור הראשון, ברכת השנים. ולפני שאני אמשיך, אני רק אזכיר לכולנו, אנחנו מכירים שני מושגים בגשמים. האחד הוא הזכרת גשמים, ובזה התחלנו בשמחת תורה. פתחנו אז במשיב הרוח ומוריד הגשם. עוד לא שאלת גשמים, לא ותן תעל ומטר, אלא קביעת עובדה, הקדוש ברוך הוא משיב הרוח ומוריד הגשם. עכשיו אנחנו עסוקים בסימן קי"ז בשולחן ערוך, לא בברכת הגבורות, ששם נתקנה גבורות גשמים, ואתה גיבור, אלא בשאלת ברכת השנים, שבה אנחנו מבקשים בימי החורף מטר, ובימי הקיץ לא מבקשים מטר, אלא מזכירים את הברכה. ברכת השנים צריך לומר בה בימות הגשמים ותן טל ומטר. אנחנו לא נכנסים פה בשולחן ערוך לכל הנוסח השונה בין נוסח הספרדים לנוסח האשכנזי. נוסח הספרדים הוא ארוך הרבה יותר, בנוסח האשכנזי יש את אותו נוסח בקיץ ובחורף, רק עם החילופים שבחורף מוסיפים ותן טל ומטר. ומתחילים לשאול מטר, זאת הסוגיה הראשונה שאני רוצה להיכנס. בחוץ על הארץ, מעניין שהשולחן ערוך בארץ ישראל מתחיל בחוץ לארץ, בחוץ על הארץ בתפילת ערבית של יום שישים אחר תקופת תשרי. יום שישים בתקופה. יום שישים בתקופה, כסלו, התאריך הקבוע הוא לפי התאריך הלועזי בכלל, כי זה הולך לפי תקופת השנה, וזה הדין ביום תקופה, כותב הרמ"א, הוא בכלל השישים. ובארץ ישראל מתחילים לשאול מליל שבעה במר חשבן, מה שאנחנו פתחנו השנה במוצאי שבת השבוע, מליל שבעה במר חשבן, עוד מעט נגיע מאיפה הגיעו לכל התאריכים האלה, אבל כמה תאריכים יש על תחילת השאלה? שניים. אחד לחוץ לארץ, אחד לארץ ישראל. נכון? אין כאן עוד אפשרויות. ושואלים עד, עכשיו אנחנו עוברים לחלק השני של הסוגיה, עד מתי נקרא שעון החורף, עד מתי בקשת הגשמים, ושואלים עד תפילת המנחה של ערב יום טוב הראשון של פסח, ומשם ואילך פוסקים מלשאול, וכאן יורשה להזכיר את הדבר הידוע, גם שאלה מפסיקים בפסח, וגם בהזכרה מפסיקים בפסח. זאת אומרת, הזכרת גשמים יש לה שני תאריכים, בהזכרה ובשאלה, בהתחלה. בתחילת העסק אנחנו מזכירים גשמים משמחת תורה ושואלים בארץ ישראל מזין חשבנו בחוץ לארץ מדצמבר, מכסלו. והפסקת שאלת הגשמים והזכרת הגשמים היא באותו הזמן, נכון? מפסח אנחנו כבר מפסיקים לשאול מטר וגם מפסיקים להזכיר משיב הרוח ומוריד הגשם. עד כאן ההלכה הפשוטה. מה קורה עם יחידים שצריכים מטר? בארץ ישראל נניח, יחידים הצריכים למטר בימות החמה, אין שואלים אותו בברכת השנים. אני צריך מטר במושב שלי, ואני צריך את זה בזמן שהוא ימות החמה על פי הקריטריון של סעיף א', מותר לי לבקש גשם בימות החמה, אבל בשומע תפילה, ששם זה מקום לבקשות פרטיות. ואיך אנחנו נגיד אחר כך כולנו? ואל תשמע לי תפילתן של עוברי דרכים. אבל אני צריך לבקש רק שלא ישמעו את תפילתי. ואפילו עיר גדולה כננווה, או ארץ אחת כולה, כמו ספרד בכללה או אשכנז בכללה, כי יחידים דמו ובשומע תפילה. מנוסח השולחן ערוך, מובן שיש פה דברים היסטוריים, מה הוא התלבש על ננווה, והספרד ואשכנז. אנחנו לדברים ההיסטוריים האלה נגיע מיד. רק נזכיר דבר אחד, עכשיו אנחנו לא עוסקים ביחידים סתם שרוצים במושב בשדה מטר, אלא בעיר בחוץ לארץ שהאקלים בה בכלל לא מבקש את המטר בתקופות שאנחנו מדברים עליהן, זה לא רלוונטי. לא 60 יום בתקופה, ולא זין חשבן, הם בכלל צריכים מטר בימים שאצלנו קיץ. בדרום אמריקה הכל הפוך. אז הם צריכים מטר בזמן שאצלנו זה קיץ. מתי יבקשו מטר? אין בכלל רלוונטיות התאריכים האלה, זה לא אומר שם כלום. אז אומר השולחן ערוך, הם נקראים גולה, הם צריכים להתחיל לבקש מטר 60 יום בתקופה. דבר מאוד משונה. נניח שבזין חשבן יש איזה תאריך קדושה ארץ ישראלית, אני לא יודע מה, אני עוד רגע אגיע לכל הבעיות. 60 יום בתקופה, התאריך הוא לפי דצמבר. 50 בדצמבר. יש הבדל בין הלוח היוליאני לגרגוריאני, מתי זה יתהפך, זה דיון טכני. לאדמות ברזיל, 50 בדצמבר לא אומר כלום חוץ מחום חזק. אבל בכל זאת זה התאריך, ואם בכל זאת אתם צריכים משום מה גשם, משום מה, כי צריך גשם באוגוסט, כי זה הזמן שאתם צריכים, תבקשו את זה כיחידים בשומע תפילה. יש שם 20 מיליון יהודים, גם אתם יחידים. זה הדין, ותבקשו את זה כיחידים ושומע תפילה. המקור של זה נמצא בנינווה, כי אנשי נינווה, כך מספרת הגמרא, פנו אל רבי, אל רבי יהודה הנשיא, שאלו אותו מה אנחנו צריכים לעשות בנינווה. בעירנו נינווה, ורבי אמר להם, כל נינווה נקראת יחידים. ולכן מוסיף השולחן ערוך, אל תגיד שיחידים זה רק עיר, אבל אם זו יבשת, או ארץ גדולה, אשכנז בכללה או ספרד בכללה, זה כבר שונה וזה הופך להיות ציבור. לא. נקבעו שני תאריכים ואנחנו עומדים בשני התאריכים האלה. נעמוד פה. יש איזה המשך, אנחנו נעמוד כאן. מה מקורם של שני התאריכים האלה? הרי אנחנו עוסקים פה בבקשת גשמים. זה לא עיסוק באיסור והיתר, בבשר וחלב, בטומאה וטהרה או בדברי קבלה ורוחניות. זו שאלה באקלים. את זה צריך לשאול כל מי שמבין במים, כל מי שמבין בצורך של גשם. מקור הדברים נמצא בסוגיות מעניינות מאוד. המשנה עצמה, מקור 2, במסכת תענית, מזכירה שני תאריכים, אלא שהמשנה שנכתבה בארץ ישראל בכלל לא מדברת על חוץ לארץ. היא מזכירה שני תאריכים אפשריים בארץ ישראל. מקור 2, מתניתים, משנה. בשלושה במרחשוון שואלים את הגשמים. שלושה במרחשוון, לא שבעה. שלושה. זה תאריך שלא ראינו בהלכה. לא נפסק. רבן גמליאל אומר, בשבעה בו, הוא מסביר מה העניין של שבעה, כך אנחנו עשינו, 15 יום אחר החג. זה יש 15 יום אחרי סוכות, במה הטעם? כדי שיגיע אחרון שבישראל לנהר פרת. הרי יש הרבה עולי רגלים כשבית המקדש קיים. אחרון עולי הרגלים האיטי שבכולם, הכי שלפר, עד שהוא מגיע לנהר פרת, לוקח לו 15 יום עם המזוודות ועם כל הבעיות, שלא יהיה לו גשם בדרך מתקן. אז כדי שלא יהיה לו גשם בדרך, נמתין עד שבעה במרחשוון. אני חושב שנבין פה את הלוגיקה. רבן גמליאל אומר שהוא מודה שהזמן שאקלימית צריך גשם בארץ ישראל, הוא לפניכם. זה ברור. אני עוד לא יודע מתי, אולי שלושה במרחשוון, עוד מעט נראה שאולי תאריך נוסף יותר מוקדם. רק צריך שנמתין ליהודי ההוא שעוד לא הגיע לנהר פרת. זה היה מאוד מעניין, נניח השנה, שנה שמשוועים לגשם. עם ישראל צריך להמתין, יש עוד יהודי שלא הגיע לנהר פרת. זה משונה קצת. שיקחו אותו באוטובוס. מה העניין? מה הרעיון? אגב, זה כשבית המקדש קיים, סתם שאלה. כשבית המקדש לא קיים, ההנמקה הזו לא קיימת. עכשיו, נניח שיש דברים שאני שומר כדי שבעזרת השם מהרה ייבנה, אז אני לא רוצה לשכוח. ומהרה ייבנה, בשום מקום לא כתוב שמהרה ייבנה, אז חייבים לחזור לנסיעה לגלות ולהגיע ב-15 יום לנהר פרת, אפשר ב-40 דקות במטוס להגיע לשם. אז מה הקדושה שזה? מה יש? נוצא יותר מוגדר. מגיע לשאלה הזו עוד מעט. במקום הוסיפה הגמרא, אמר רבי אלעזר, הלכה כרבן גמליאל, כמו שאנחנו נוהגים, תניא חנניה אומר, זה המורה בבלי, ובגולה עד 60 בתקופה. הגמרא מיד אומרת, כמובן אין מחלוקת, זה בארץ ישראל וזה בגולה. מה זה הגולה? אומר רש"י, ובגולה 60, רואים רש"י למטה, ובגולה אין שואלים עד 60 בתקופה, לפי שהוא מקום נמוך. מי מקום נמוך הגולה? איזה גולה? חנניה מדבר על בבל, ובבל היא מקום נמוך, והיא נקראת תובעני ולא יובשני, וההפך, יש שם שאיפה שלא יהיה כל כך הרבה מים בתקופה הזאת, כי זה הורס את הזרעים, צריכים קצת יובש, ולכן לא רוצים עוד מים. אז לכן שם, כיוון שהוא מקום נמוך ואין צריכים מטר כל כך, 60 יום. עוד שתי מילים לרקע הכללי. בלי להיכנס לאריכות דברים, הגמרא מביאה עוד שתי דעות הלכתיות. דעה אחת נוספת שנמצאת בברייתא בתוספתא, שהתאריך הוא 17 במרחשוון. מפני שאז הרביעה הראשונה, האדמה נרבעת. דעה שנייה כבר הזכרנו, שלושה במרחשוון, כי אז לדעת הדעה הזאת הרביעה. דעה הכי מקדימה היא דעה מעניינת מאוד, היא דעתו של רבי יוחנן, שכשם שגומרים לשאול גשמים בתאריך זהה לתאריך שגומרים להזכיר את הגשמים, כך גם שואלים גשמים בתאריך זהה לתאריך שמבקשים מההתחלה, שבו פותחים, קרי שמחת תורה. כלומר, מוצאי החג הוא הזמן, כך פוסק רבי יוחנן, שמתחילים לומר ותן תעל ומטר לברכה. הגמרא מקשה על רבי יוחנן קושייה, וזה הנתון האחרון שאני מביא לפני שנכנסים לעניין. איך אתה אומר שמתחילים לבקש גשמים בשמחת תורה? הרי במקום אחר פסקת הלכה כרבן גמליאל שבשבעה במר חשבן. והגמרא עונה לסיכום הסוגיה במסכת הענית בדף ד', כאן בזמן שבית המקדש קיים, כאן בזמן שאין בית המקדש קיים. כלומר, כשבית המקדש קיים, נתחיל אחרת. אני באמת, רבי יוחנן, על פי רבן גמליאל, סבור שהזמן האובייקטיבי החקלאי לבקשת גשמים הוא מיד אחרי סוכות. ואנחנו, בני ארץ ישראל, יכולים להזדהות עם זה לחלוטין. מובן לנו לגמרי. אין שום סיבה לחכות. אלא שבזמן שבית המקדש קיים, לא כתוב אגב בשום מקום בגמרא כשמדברים על בית המקדש, בזמן שבית המקדש היה קיים. היה קיים, יהיה קיים, קיים. עכשיו יש הפסקה. בזמן שבית המקדש קיים, אז אני מעכב את בקשת הגשמים בגלל עולי הרגלים. אבל בזמן שאין בית המקדש קיים, אז צריך להתחיל לשאול גשמים מיד בשמחת תורה. עכשיו אני מתחיל את השאלות. שאלה א', והכל עכשיו הלכה, אנחנו לא בפרשה הפעם, בהתחלה. שאלה א' היא שאלה מתבקשת מיד. השנה בית המקדש בשמחת תורה עוד לא היה קיים. למה לא להתחיל לבקש מיד בשמחת תורה? זה ההיגיון. הרי רבי יוחנן שפסק לפי רבן גמליאל, אומר מפורש שזה בזמן שבית המקדש קיים. השאלה הזו היא עד כדי כך קשה, מפני שהר"ן, רבינו ניסים, מפורש פוסק שבאמת בזמן שאין בית המקדש קיים, צריך להתחיל להגיד ותן טל ומטר לברכה במוצאי סוכות. זאת אומרת, אני לא מבין שום סיבה לחכות עד שבעה במר חשבן. והאמת היא שהשאלה הזו שהציקה לי הרבה, היא זו שהובילה אותי לשיעור. כי השנה הייתה תחושה כזו שצריך לבקש את זה. אין שום סיבה אקלימית להמתין. אלא שאומר הר"ן, יש לי בעיה אחת פשוטה. חוץ מבגמרה, ששם ברור לי שזו המסקנה מקריאת הגמרה, אני היחיד שחושב כך. אומר הר"ן, הריף, רבינו יצחק אלפסי, הרמב״ם, כולם פסקו פסיקה פשוטה, הם מכירים שני תאריכים בלקסיקון שלהם. זין חשבן בארץ ישראל, ו-60 יום בתקופה בבבל. והר"ן שואל, מהי הקדושה של התאריכים האלה? זין חשבן נימוקו הוא עולי רגלים, 60 יום בתקופה נימוקו הוא בבל. עוד רגע נגיע ל-60 יום בתקופה ולאירוע היסטורי שהתרחש מסביב לעניין. אבל אני קודם כל ברן, אולי נראה מעט מהשורות ברן, מעט מאוד מקוצר הזמן, אני לא רוצה להיכנס פנימה. מקור 4. וכבר כתבתי בחידושיי, כותב רבינו ניסים, מגדולי גדולי הראשונים, שנראה מדקדוק סוגיית הגמרא, הוא עם מקור 4, דבאטרא דלית להו פיירי בדברא ואינו מקום תובעני, שאין פירות בשדה, או שזה לא מקום, פירות בשדה גשם יהרוס אותם, כי הם על העץ, או שזה מקום תובעני כמו בבל שצריכים יובש. אלא צורך הגשמים כגון ארץ ישראל, שואלים תכף אחר החג. כך אומר הרן, אני לא מבין איך זה אחרת. אבל, תראו מה זו מרות של חכמים. מה יפה והרב אלפסי זה לא הזכיר בהלכותיו? הוא לא מכיר בכלל את התאריך הזה. זה השולחן ערוך שציטטנו במקור מספר אחד, בעקבות פוסקי ההלכה הקודמים, גם לא הכיר את התאריך הזה של מוצאי שמחה טובה. והר"ן שואל שאלה שבתשעים סמך היא ממש צעקה, למה אתם ממתינים? תבקשו גשמים. הר"ן בסוף טוען טענה מעניינת, הוא לא מבין את זה הלכתית, אבל הוא אומר כנראה שצריך להסביר את שיטת הריף והרמב״ם בנימוק היסטורי מעניין. אמנם אין כבר עולי רגלים כי המקדש לא קיים, אבל הוא אומר יש מנהג של רבים רבים שעולים לרגל לארץ ישראל וצריך לחכות להם. הוא לא אומר את זה מעצמו, הוא אומר ככה אני איכשהו יכול להסתדר עם הבנת הריף והרמב״ם שהתעלמו מהתאריך של מוצאי סוכות. אז איכשהו אני אסתדר עם זה כך. קשה מאוד, קשה מאוד. ועוד יותר קשה מאוד עכשיו. אמרתי מקודם, אני מוכן לקבל כל הלכה בגלל שמהרה ייבנה המקדש. יש המון הלכות, הביטוי הוא חיישינן שמה ייבנה. יש המון הלכות של אוטוטו ייבנה, צריך לבנות לפי זה. אבל חיישינן שמה ייבנה, לא מעניין אותי הסוגיה של הליכה של שבועיים לפרט. ייבנה, ובעזרת השם ניסע מהר לשם. נתחשב בעולי הרגלים יום. מה העניין של... אבל עכשיו השאלה הבאה ההלכתית, והיא לא פחות קשה, היא אולי יותר קשה. שוב, מקומות, אני הולך רחוק לדרום המאה, למה דרום המאה? מקומות באשכנז, מקומות בספרד. מקומות שצריכים גשם לא עד פסח, אלא אחרי פסח. רבים, רבים, רבים המקומות בעולם. מקומות רבים שעיקר הגשם שצריכים זה פחות או יותר בתקופה הזאת שבין פסח לעצרת. בארץ ישראל פסח קציר שעורים, אבל לא בכל מקום בעולם. למה בעצם יפסיקו לשאול גשמים בפסח? מה ההיגיון? עוד פעם אני רוצה להסביר את העניין ההלכתי. חנניה אומר שממתי שואלים גשמים בבבל? מ-60 יום. זאת אומרת, יהודים שמתפרנסים מסדותיהם, והם מאמינים בני מאמינים, ויודעים שבקשה שלהם בתפילה היא בקשה. חייבים לצמצם את זמן בקשת הגשמים בחודש ורבע, לגמור אותה בפסח, כי בשדה של חנניה ובבל זה היה נכון. אבל מה לעשות שהוא גר בקהילת קודש ברוקלין? זה נכון, בבבל, ואצלו זה לא נכון, מה הוא יכול לעשות? נו? מה זה קשור בכלל? מה עשה את התאריך זין חשבה, נו איזה געגועים, ערגה ארץ ישראל, עולי רגלים, אני לא מבין את זה. אבל אני יכול איכשהו קצת להיכנס לעניין. 60 יום בתקופה זה תאריך טכני, פשוט, שההסבר שלו הרי ברור, הוא נובע ממצב טכני של בבל המצולתית, תובענית. בסיפור היסטורי מרתק שמופיע לפנינו במקור 7, ואני אקרא רק חלק ממנו, מסופר הסיפור הבא על הראש. לפני רגע ראינו את הר"ן יושב בספרד ולא מבין למה לא מתחילים לבקש גשמים בזין חשבן. עכשיו נעבור לראש באשכנז, 700 שנה אחורה. אבל למה נגיד את התאריכים בערך? באירוע ההיסטורי שיש לפנינו כתוב היום, השנה, התאריך והשעה. והסיפור הוא כך. בוא נקרא לפחות חלק. ויהי בשנת 5073 לבריאת העולם. מספר את הסיפור רבי יעקב ברבי אשר ברבי יחיאל. רבי יעקב הוא הטור. בעל הארבעה טורים, בעל הטורים, שהוא בנו של הראש. ויהי בשנת 5,073 לבריאת עולם, כל הסיפור כולו על כל ההלכה שלו מופיע בשו"ת הראש כלל ד'. 5,073 זה 687 שנה אחורה מהיום. נכון? אנחנו ב-760. נעצרו הגשמים, ולא המטיר כל החורף אלא מעט מזער. הראש אשכנז. ויקראו צום להתחנן להשם לתת מטר על פני האדמה. צריך להבין את המצב, המצב הוא כבר של צום, תעניות. והיא בלילה הראשון של פסח אחרי תפילת ערבית. ואדוני אבי הראש היה יושב על פתח ביתו. ואנחנו קצת מהחברים עומדים עליו ממינו ומשמאלו. ויאמר, אתה היה טוב לעורר הדבר אשר מעולם תמהתי עליו. לא רק אנחנו המצאנו את השאלות. למה לא יזכירו וישאלו הגשם עד שבועות? הרן בספרד שאל, למה מתעכבים עד זין חשבן? הראש באשכנז שאל, למה מפסיקים בפסח? ויענו קצת מהחברים, זה פילי פלאות, טוב הוא שתודיע הדבר לזקנים ויעשו כן. אתה הראש, אתה רבינו אשר, גדול הדור, תגיד לזקנים, והם מיד יעשו. מסתבר שזה לא בדיוק ככה אצל עם ישראל. וישר בעיניהם, הלכו לזקנים, והזקנים הסכימו. מכירים את הסיפור המפורסם של תרגום ה-70, שתלמי רצה שיתרגמו את התורה, והוא שם 70 זקנים ב-70 חדרים, היה נס גדול, שכולם תרגמו את זה בדיוק באותה צורה. הסידים אומרים שהנס היה לא שכולם תרגמו באותה צורה, הנס היה שהגוי הבין שכדי ש-70 יהודים יסכימו, כדאי לשים אותם ב-70 חדרים שונים. זה היה הנס. 70 זקנים שיסכימו לדבר אחד, מוכרחים שכל אחד יהיה במקום אחר. זה לא יכול להיות. ואז הוא אומר, טוב הוא שתודיע הדבר לזקנים ויעשו כן. וישר בעיניהם וישלחו לחזן הכנסת להזכיר למחר הגשם. זו אגב הבעיה הכי גדולה. החזן כבר התכונן לתפילה אחרת. עכשיו פתאום אומרים לו גשם. ויעשו כן ויזכירו בני הכנסת הגדולה הי"ג מידות. אגב מעניין מאוד. 13 מידות, חג, יום טוב. אומרים 13 מידות. והיא כל כאזכירו, רעש בבית כנסת, בלגן, כן, לא, לא, כן. והנה רעש, מקצת החכמים אשר לא היה הדבר בעצתם, הם לא היו בוועידה. ויוציאו כל אמור שלא היה ראוי להזכירו שסימן כלליו. והתאפק אבי אדוני הראש, תראו באיזה פסוקים כל הזמן משתמש הטור כשהוא מתאר את הדברים, זה העברית. והתאפק אבי אדוני הראש ולא דיבר ביום ההוא מאומה. אין כאן מילה שהיא לא פסוק. ולא דיבר ביום ההוא מאומה. עד ליל חולו של מועד. ליל חולו של מועד זה יומיים, כי זה מליל ראשון של פסח, יום טוב שני של גלויות, אשכנז, עד ליל חולו של מועד. הוא יומיים לא דיבר, הוא היה כולו נסער. ויכתוב מגילת ספר לחזק דבריו, ליל חולו של מועד, חול המועד, לא כותבים, הראש ודאי לא מתיר לעצמו לכתוב, עוד מעט תראו שהוא מתנצל שהוא כותב, וזה תורפה. ועכשיו מופיע בשאלות ותשובות, המגילת ספר, האיגרת שהוא כתב, בחול המועד, לילה ראשון של חול המועד, אשכנז, שנת 5,073. על כי שמעתי כי יש תמהים על דבריי, באתי לפרש מה שאמרתי. מכבר ימים רבים באשכנז נתרעמתי על שני דברים שראיתי שנוהגים בימים הללו. האחד, שאינם שואלים הגשמים כתיקון. הוא מסביר, לא מתחילים לשאול בזמן. והוא אומר מיד, מקוצר הזמן לא אקרא את הכל, הוא אומר מיד, מה הקשר בכלל למה שכתוב בגמרא על 60 יום בתקופה, זה לא איסור והיתר ולא טומאה וטהרה, זה עניין טכני של אקלים. וכיוון שזה עניין טכני של אקלים, הרי מי כאן באשכנז סבור כמו רבינו ניסים בספרד, שאין שום היגיון במהלך הזה, וצריך להתחיל לבקש גשמים בשבעה בחשבן. אולי אפילו במוצאי שמחת תורה, אבל את זה הוא לא מציע. זה הנושא האחד שמטריד אותו. אני מדלג כמה שורות, יש שם שלוש נקודות באמצע, השתה הדברים קל וחומר. רואים? השתה הדברים קל וחומר. עכשיו קל וחומר. הוא אומר, מה שעשו בני בבל שהם התחילו לשאול שאלה 60 יום בתקופה, לא רק שלא מחייב אותי, אלא ההפך, מחייב אותי שלא. אני אסביר למה. אם בני בבל, היגיון אדיר, עושים כפי מקומם וכפי צורכם בשינוי המשנה, כל שכן שבני אשכנז יעשו כפי צורכם לא בשינוי המשנה. אומר, ההיגיון שלכם הפוך. אומר, מה אמר חנניה? חנניה בבבל לפני 1,000 שנה ראה משנה מפורשת, הוא חייב למשנה, הוא לא יכול לשנות. ואמר, המשנה מתייחסת לאקלים הארץ ישראל. אני בבבל, אז אני מבקש גשם 1.5 פחות בשנה. עכשיו, מה אני רוצה לעשות? לשנות את חנניה. ולהגיד, אני באשכנז, אז אני רוצה לעשות כמו שכתוב במשנה לפני שחנניה שינה. תראו איזה שמרנים אתם. אתם אומרים לי, לא, לא, אסור. מה ההיגיון? זה דבר ראשון שאני לא מבין. והמנהג השני שאני לא מבין, שנוהגים לפסוק מלשאול ולהזכיר ביום טוב הראשון של פסח. הרי הוא יושב בליל פסח. והדבר ידוע שבאשכנז עיקר קיום התבואה הוא על ידי הגשמים שבין פסח לעצרת. וכולי וכולי וכולי. אז הוא אומר, אני בכלל לא מבין את זה. שימשיכו לשאול. אני מדלג עד לפסקה האחרונה. הוא מנסה לשכנע, הוא מוכיח את זה בתשובה ארוכה, אני דילגתי על רובה פה בצילום. ומה המסקנה בסוף? זה סתם, לימוד גדול. ובראותי, כי היתו את לב הקהל לבלתי קבל ממני דברי אלוקים חיים. הוא אומר, כל זה היה בליל פסח, ולכן אמרתי את זה, וזה הנימוקים שלי, אבל אני רואה שהיתו את לב הקהל לבלתי קבל ממני דברי אלוקים חיים. טרור! עכשיו, מה המסקנה שלו? זה פילי פלאות. גדול הדור. גם אני חזרתי בי. ואני מפחד, הוא אומר, כיוון שצורך רבים הוא, מכל מקום לא רציתי לעשות אגודות אגודות. לא רציתי שיתחילו מחלוקות בעם ישראל. ולא הייתי כותב בכל המועד, כי לא הורגלתי בכך. אלא שצורך שעה הוא מפני חילול שם שמיים, וגם יש בדבר הזה מקצת צורך המועד, אשר בן הרב יחיאל זן. מעניין אגב, אז מה צורך המועד? הרי הוא לא מבקש לשנות את ההלכה. צורך המועד הוא שלא יהיה מחלוקת. כנראה. הרי מה צורך המועד? ועכשיו אתה אין לך מה לכתוב. די, תגיד, הראש הודיע שלא. מה אתה צריך לכתוב שם? לא, לא. שאף אחד לא יעשה שכן. מה זה שכן? כמו שאתה חושב שהגיוני. אני חוזר לבעייתיות, אנחנו בגלגולה של הלכה. אתם זוכרים את ההלכה בשולחן ערוך במקור אחד. שבעה במר חשבן שואלים בארץ ישראל, 60 יום בתקופה בחוץ לארץ. אומר הרן לא מבין, אומר הראש לא יודע מה פתאום, אבל מה לעשות? ככה עשו. והראש אומר יותר, הראש אומר, אולי ההיגיון הוא לשנות את חנניה במקום שאפשר כדי לחזור למשנה. אבל אמרו שלא. עכשיו תראו איך ההלכה מתגלגלת הלאה. נזוז 200 וכמה שנה מאשכנז למזרח אירופה, לפולין, לקרקוב. שם יושב הבח, רב יואל סירקיש, הבית חדש. הבית יוסף בצפת בארץ ישראל, רואה את הראש, מצטט חלק מתשובתו בבית יוסף על הטור, מבין את ההיגיון, וזה עוד פעם פלאי פלאות, ואומר, וגם הראש חזר בו, ולכן צריך לשנות. הוא לא מסביר את ההיגיון ההפוך. אבל כך כולם עושים. זין חשבן בארץ ישראל לא מבין למה לא שמחת תורה. 60 יום בתקופה, 5 בדצמבר. גם תאריך קדוש מיד. אומר רבי יוסף, אין מה לעשות, אי אפשר לשנות. כי כך גם הראש הגיע לא למסקנה הגיונית, עובדתית. אבל מה כן, אומר רבי יוסף, וכך הוא פוסק בשולחן ערוך, בשומע תפילה אפשר. נכון? כך סיכמנו. בשומע תפילה שהיחידים יעשו. תראו איך הלכה ממשיכה להתגלגל. יושב בפולין בקרקוב הבך, ומסכם מקור 8. עכשיו תראו, זה פילי פלאות. ונראה שלפי זה כל שכן שיש לנו לשאול מטר משבעה במרחשבן בשומע התפילה כשצריכים לכך. אופה, הוא הולך להסביר אותנו אחורה. הרי הוא בחוץ לארץ. רגע, זה בסדר. ואפילו בתקופת עמוס זה סימן כללה אין הגשמים שואלים בשומע התפילה. הוא לא מבקש להשאול בבטן טל ומטר בדרכת השנים, אלא בשומע התפילה. בסדר? לא חידש כלום. סיכמנו כבר שיחידים יכולים לשאול בשומע התפילה, נכון? אשכנז כולה, פולין כולה, ספרד כולה, שומע תפילה. עכשיו תראו מה הוא אומר. מי הוא? אבל, אמנם, קיבלתי שיש להיזהר שלא לשאול גשמים כלל, שלא בזמן שתקנו חכמים. רבותיי, אני חושב שרוב היהודים אז התפרנסו מחקלאות, מאדמתם, מהמעט שהם יכלו לגדל, מהטיפה. אומר להם הבך, נכון שכתוב שיחידים שואלים בשומע התפילה. קיבלתי, לא. מאיפה קיבלת? אלא, סליחה, מי הוא קיבלתי שיש להיזהר שלא לשאול גשמים כלל שלא בזמן שתקנו חכמים אפילו בשומע התפילה. אלא, מה כן עושים בכל זאת? אנחנו צריכים גשם בשביל הפרנסה. מרצים לפניו יתברך, הולכים לפני הקדוש ברוך הוא ועושים לפניו תעניות, ליחות 13 מידות, אומרים פסוקים, מזמורים של מטר, אבל אין שואלים טל ומטר. מה זה פרינציפ? מה אתה רוצה? לא שוכנעתם? אומר הבך עכשיו סיפור. אם לא שוכנעתם, אז אנחנו נפעיל לחץ נוסף, מול לחץ פסיכולוגי כזה אף אחד לא יעמוד. ושמעתי, כותב הבך, ששני גדולים עשו מעשה כשהיה עצירת גשמים בימות החמה לשאול בציבור ותן טל ומטר בשומע התפילה, זה נורא הסיפור הזה של הבך, ונאסף כל אחד לעמיו באותה שנה. נורא והיום, מה אתה, טרור אתה מפעיל פה? ותלו הדבר ודאטרחו כמי שמיה, מה אתם מטריחים את השמיים? אני לא מבין בכלל. כלומר, לעמוד ולעשות תעניות, ולהוציא את התיבה לרחוב, ולהגיד פסוקים, זה לא להטריח את השמיים. אבל להגיד בשומע תפילה, שש שניות, ותן טל ומטר, ושני הגדולים עשו את זה, לא יכול להיות. ההלכה הזו ממשיכה להתגלגל, הזמן קצר, אני לא אכנס ליותר, אולי רק לדבר אחד קצר, חתנו של הבך, גם הוא יושב במזרח אירופה, הטורי זהב, הטז. והוא מצטט תמיד ולומד אצל מורו חמו, מורי חמי. והוא מצטט במקור 9, וראיתי למורי חמי זל שכתב, קיבלתי שיש להיזהר, ושמעתי ששני גדולים עשו מעשה, והוא רואה את כל זה. ואז הוא כותב, אתם רואים אחרי השלוש נקודות, וחלילה שיהיה אדם מענש על ככה. מה הם עשו שני הגדולים? בואו נסכם מה הם עשו. מה שחשב הראש שצריך לעשות, מה שחשב הרן שצריך לעשות, מה שאומר הרן לא הבנתי למה הריף והרמב״ם לא אמרו, מה שאומר הראש שזה ההיגיון ההלכתי, אבל כולם אמרו, גמרנו, ניתו את ליבם ואמרו הפוך, אז גמרנו. מה קרה פה? איזה מין הלכה זה? מה הסיפור? אז התז איכשהו מנסה להקהות קצת את העוצמה, והוא אומר חלילה שיהיה אדם נהנה של ככה, אם לא, שהשליח ציבור הוא מזכיר את זה בחזרת התפילה. שכל אחד, שכל קרקוב אומר אתה תגיד בשומע התפילה ותן תל ומטר בתמוז, כי בקרקוב צריכים אז גשם, מקובל עליי. אבל ששליח הציבור לא יגיד את זה בכל רם בשומע התפילה. אנחנו מצמצם. זה אינו נכון, מטעם שזכרתי שאז זה נעשה כמו תפילת ציבור. טוב, זה עצת, אבל הבח לא חשב כך. הבח מה חשב? שהיהודי הטוב, הצדיק, התמים, שיושב באשכנז או בספרד, וזקוק לגשם לאדמה שלו. אז מותר לו בשומע התפילה לבקש רפואה, מותר לו לבקש פרנסה, מותר לו לבקש שלא יקרה כלום לפרות ולתרנגולות, אבל אסור לו להגיד שיהיה גשם על העגבניות שהוא מנסה לגדל. הוא רוצה, אין בעיה, 13 מידות, תפילות, תעניות, לא בשומע התפילה. מה שאתה רוצה כן. הכל אתה יכול. לא זה. זה גלגולה של ההלכה, איך היא נפסקה בשולחן ערוך, לא צריך לראות, כי כבר ראינו בהתחלה. וכך אנחנו נוהגים. זין חשבן, שוב לסיכום, התאריך היחיד שאין לו שום קשר לחקלאות, כי גם רבן גמליאל מודה שזה לא קשור בכלל לחקלאות, זה קשור לעולי רגלים. ממילא זה לא רלוונטי בכלל. ו-60 יום בתקופה שמראש נקבע כתאריך אקלימי שמתאים לבבל. אבל מי שישנה את זה, תראו מה שקורה בבא. אם נדמה לעניות דעתי, וכדי ללמוד את הסוגיה הזאת לעומק, צריך להבין את עומק המושג של שאלת גשמים. בשביל להבין את עומק המושג של שאלת גשמים, צריך לחזור לפרשת לך. עכשיו צריך להגיע לפרשת שבוע. ולא רק לפרשת לך לך, אלא לפרשה, לספר, לכל סיפור ההתמודדות עם החקלאות בימי האבות בארץ ישראל וממנה עם הירידה למצרים. איך כתוב שם בפרשה שלנו, מקור 5, ויהי רעב בארץ וירד אברהם מצרימה לגור שם כי כבד הרעב בארץ. הוא יורד, מגיע עם שרה ומתנסה בניסיון הקשה עם פרעו במצרים. הרמב"ן, רבי משה בן נחמן, אומר פה את אחד הרמב"נים הקשים ביותר שיש בספר בראשית. כותב הרמב"ן במקור 6, ודע כי אברהם אבינו חטא חטא גדול בשגגה. רגע, החטא הראשון הוא בשגגה, השני הוא לא בשגגה. שני חטאים עושה פה הרמב"ן אצל אברהם אבינו. צריך פה הרבה זהירות, הרבה יראה, אבל תראו את הרמב"ן. שהביא אשתו הצדקת במכשול אבון מפני פחדו פן יהרגו. מה זה כל השיקול הזה שזה חייתה נפשי בגלל? פעם עסקנו בהרחבה בפרשה הזאת, ולכן לזה אני לא חוזר. והיה לו לבטוח בשם שיציל אותו ואת אשתו ואת כל אשר לו. כי יש באלוהים כוח לעזור ולהציל. זו טענה א'. זה חטא שהוא חטא, איך? בשגגה. מה זה שגגה? למה שגגה? אם היה לו לבטוח, אז למה שגגה? כי זה טעות בשיקול הדעת. כמה צריך להשתדל, וכמה צריך ביטחון. אבל יש חטא, שזה לא השגגה. ומה הוא? אני ממשיך ברמב"ן, הוא נורא. גם יציאתו מן הארץ שנצטווה עליה בתחילה מפני הרעב. אבון אשר חטא. זה לא השגגה, זה אבון. כי האלוהים ברעב יסדנו ממוות. מי הרשה לך לצאת מהארץ? נורא והיום. לא ככה אנחנו לומדים את הפרשה. אבל בזה הרמב"ן רק מתחיל. ועל המעשה הזה, איזה? של היציאה מן הארץ, כי היה רעב, מה אתה רוצה שאני אעשה הלכתי? ועל המעשה הזה נגזר על זרעו הגלות בארץ מצרים ביד פרעו. לא, מוגזם קצת. דרך אגב, לא מבין את הרמב"ן. על המעשה הזה נגזר גלות? גלות זה ברית בין הבתרים. גר יהיה זרחה בארץ לא להם, ועבדו ועינו אותם 400 שנה. לא מוזכר שם שום דבר בהקשר הזה. אם ברית בין הבתרים, המעשה הזה זה הגורם, מה שיגידו מיד עכשיו פה, את ברית, הם מחכים עם זה עוד הרבה מאוד. והוא מסיים את המשפט שלו, אני עוד לא עונה את התשובה. אבל תראו איך מסיים הרמב"ן. על המעשה הזה נגזר על זרעו הגלות בארץ מצרים ביד פרעו, נורא, במקום המשפט, שמה הרשע והחטא. זה נורא. המשפט הזה נאמר לגבי שפיטת רשע. שופטים רשעים, שהנביא מצווח על עם ישראל, שמעמיד לעצמו שופטים ששופטים משפט רשע וכו', ואז הוא אומר, במקום המשפט שמה הרשע. אומר הרמב"ן, לא, לא, אני משתמש בפסוק הזה לאסוציאציה אחרת. אתה רוצה להבין למה שפטו את עם ישראל במצרים? כי שמה היה החטא. איזה חטא? שאברהם ירד לשם. מה הוא ירד לשם? במקום המשפט, אל תחפש את השאלות למה הם במצרים בכל מיני מקומות אחרים. הנה, תפתח פרשת לך לך, תראה איפה היה החטא, ותבין למה שמה המשפט. זה רמב"ן קשה, אבל הסיום הקשה שלו עוזר לנו בדבר אחד. הרמב"ן לא טוען שבגלל סיפור הירידה של אברהם מהארץ נגזרה גלות. בוא נראה טוב מה הרמב"ן טוען. גלות נגזרה ברית בין הבתרים. אבל מי קבע שזה צריך להיות במצרים? מה העניין של מצרים? הם ירדו למצרים בגלל שאברהם אבינו ירד למצרים. טוב, גם את זה אפשר להסתפק בהבנה שטחית. טכנית, מעשה אבות סימן לבנים טכנית. אברהם היה רעב וירד למצרים, והנה לעם ישראל עוד כמה שנים יהיה רעב, שנתיים הרעב בקרב הארץ, והם יורדים למצרים. בסדר? מין דבר טכני. זה יכול להיות לא למצרים. אבל אם מבינים את זה בעומק, אי אפשר להסתפק בזה. כי הרי אם הרמב"ן טוען שאברהם אבינו חטא, זאת אומרת שהירידה של בניו למצרים אמורה להתייחס לאותו החטא, וכנראה לעשות איזשהו תיקון שקשור לחטא הזה שנעשה שם. ואז אני חוזר עכשיו אל השאלה המהותית. מה? חזרה למהות. אברהם אבינו חוזר ממצרים כבד מאוד בכסף ובמקנה ובזהב. הוא מתקבל שם בקבלת אורחים לא כל כך מעודדת. פרעה מסיים שם את הביקור באופן בלתי דיפלומטי. הנה אשתך, כך ולך, אבל מהר. הוא הולך, חוזר לארץ כנען. הפעם הוא חוזר עם לוט כמובן, הוא גם ירד איתו למצרים. הוא מגיע עם לוט ואז המתח בין אברהם ללוט. במתח הזה בין אברהם ללוט, אברהם נמצא בין בית אל ובין האי, היה מקדם. שם הוא בונה את המזבח, ושם מתרחשת מריבה בין רועי אברהם לרועי לוט. אברהם הציע ללוט, היפרד נא מעלי. מ-900 מטר גובה של בית אל, עומד לוט ומסתכל אל כיוון ים המלח, ורואה את סדום שכולה משקה. פעם עסקנו בסדום הזאת בהשוואתה למצרים, אני חוזר אליה בהקשר חשוב מאוד, אבל אחר. הוא רואה את סדום, והפסוקים שנמצאים במקור 5, אני אומר את זה על פה, הפסוקים מתארים את מה שהוא רואה מהגובה הזה אל הנומך של ים המלח, וצפייה מרתקת. אגב, עמדת הצפית הזאת לגמרי ברורה לנו היום, ברוך השם. הוא רואה את סדום למטה, והיא כגן השם, כארץ מצרים, כולה משקה. כולה משקה, מובן לגמרי מה זה כארץ מצרים, מילוס. הפסוק מיד מסביר, זה שאתה לא מבין את זה, זה מפני שכבר השחית השם את סדום, לפני שחית השם את סדום ואת עמורה. אחרי זה כבר נהיה גופרית ומלח. אבל לפני שחית השם, הייתה מין שוויץ קטנה, הייתה מיניאטורה, מצרים קטנה כזאת בארץ, ושם היה מילוס שמשקה כל הזמן את הארץ. לא תולך לשם, ובאותו מקום, זו טראומה לא קלה שלא הולך לסדום. צריך לחשוב על זה. אברהם אבינו בן 75, ממתין לבן שמובטח לו כל כך הרבה שנים. לפי אולי הפשט פה שראה שהוא כבר הרבה יותר מ-75. ממתין פה לבן. היה לו בן מאומץ אחד, בן אחיו. הוא הלך איתו את כל כברת הדרך הזאת, עכשיו גם הוא עזב אותו. והוא לא עזב אותו מפני שכבר הוא רוצה באמת לצאת מהבית כמו שהוא תיאר. זה הרבה יותר. וישא לוט מקדם. הסיע עצמו מקדמונו של עולם, אין לו כוח. איך אגב אומר שם רשי, שהוא רואה את סדום משם, הוא רואה אותה כגן השם, כארץ מצרים, רשי לא יכול לסבול את השילוב הזה. גן השם זה גן עדן. כך נקרא גן עדן בספר בפרשת בראשית. ארץ מצרים, עם כל הכבוד, אז רשי אומר, כגן השם לאילנות, כמו אילני גן העדן, כארץ מצרים לזרעים. הכל שם, כמו גן עדן ענק, כי כולם משקה. באותו הרגע, עומד אברהם והקדוש ברוך הוא, אז כשלוט נפרד ממנו, פונה אליו ואומר לו את הפסוקים הבאים בסוף מקור 5. והשם אמר אל אברהם, פסוק י' ד', אחרי יפרד לוט מאמו. תנה עיניך וראה, אף פעם לא רואים את זה במקום הזה, זאת ההבטחה הראשונה על הגבולות בארץ. תנה עיניך וראה, זה פילי פלאות, היה אחד אחר שנשא עיניו וראה רק דקה אחת לפני כן מאותו מקום. בדיוק מאותו מקום נשא לוט את עיניו, אבל הוא ראה את סדום. כל אחד רואה משהו אחר. תנה עיניך וראה מן המקום אשר אתה שם, צפונה ונגבה וקדמה וימה. כי את כל הארץ אשר אתה רואה, לך אתננה ולזרעך עד עולם. ושמתי את זרעך כעפר הארץ, אשר אם יוכל איש למנות את עפר הארץ, גם זרעך ימנה. אבל לא גמרתי בזה. פעם אחת יחידה. קום התהלך בארץ לאורכה ולרוחבה, כי לך אתננה. הכלי יקר אומר פה יפה מאוד. אברהם מצטווה שני ציוויים. האחד הוא לראות את הארץ, השני הוא ללכת בה. לראות, הוא אומר, זה גם מרחוק. לראות זה גם כשלא תהיה בה, תדע לך, היא שלך, אתה תחזור אליה. ללכת זה פונקציה של המציאות. אם תהיה ראוי, תלך. אם לא תהיה ראוי, לא תלך, ולא תהיה בה, אם כי תוכל להמשיך לראות אותה. מנגד תראה. אתה תחזור אליה. נצח ישראל לא ישקר. אבל ייקח אולי 2,000 שנה. אתה לפעמים תראה בלבד, ולפעמים אתה גם תלך בארץ לאורכה ולרוחבה. ויהל אברהם ויבוא וישב באלוני ממרא אשר בחברון, ויבן שם מזבח לשם. אגב שוב, טופוגרפית זה מובן, אם הוא היה הולך לחברון 2 דקות לפני כן, הוא לא היה רואה את כל הספי הזה. מבחינת הראייה. ועכשיו הוא בונה מזבח. עכשיו אני רוצה שאנחנו נבין את הסיפור. מה הקשר בין ההבטחה לארץ, הראייה והקום והתהלך, לפרידה של לוט? למה זה הכל מתרחב? מה הקשר של כל הדברים? חזרה ממצרים? המהלך הוא פשוט מאוד. אברהם אבינו חוזר ממצרים. הפגישה של לוט עם מצרים מאוד פיתתה אותו. במצרים יש כל הזמן משקה. הצורך הפנימי לפנות אל הקדוש ברוך הוא ולבקש גשם הוא צורך שיוצר לי בעל כורחי שאלה מוסרית קבועה. הגשם ירד או לא ירד, בקשר קבוע למצב המוסרי שאני נמצא בו. אני ארגיש את זה כל שנייה כשאני אקבל או לא אקבל את פרי האדמה שלי. במצרים אני משוחרר מהמתח הזה. לוט רוצה לנסוע מקדם כי אין לו כוח לחיות כל שנייה את החיבור הזה עם קדמונו של עולם. הוא לא מסוגל לזה. ולא נשא אותם הארץ לשבת יחדיו, לארץ הזאת יש סוג קשה של ניסיון. פה הקדוש ברוך הוא זה לא רעיון אקדמי בית מדרשי. ויש גשם או אין גשם. והיה אם שמוע תשמעו ונתתי, ואם לא, לא. לוט מחפש בעיניים מצרים. והוא עומד ב-900 מטר גובה ורואה לנומך אדיר, אבל לא מפריע לו להיות נמוך. שם יש משקה. באותו הרגע אברהם מקבל את ההבטחה. הארץ הזאת היא שלך, אבל אתה תזכה לשבת בה רק אם תהיה ראוי לה. תראה אותה תמיד, אבל להתהלך בה זה פונקציה של ההתנהגות שלך. ועכשיו יש שתי צורות חיים. האחת שעוסקת בגשם, והשנייה שחוזרת אל הנילוס. כשהיה רעב בארץ, הלך אברהם אבינו אל ארץ הנילוס. שם אין רעב, אבל שם באופן טבעי, הקשר הקבוע הזה, המתח הקבוע הזה, של וייתן לך האלוהים מטל השמיים ומשמני הארץ, גם הוא לא קיים. בני בניו של אברהם ירדו למצרים. עכשיו הדבר הוא מופלא. הם ירדו למצרים אחרי שיוסף, שחלם חלומות על אלומים בשדה, יתגלגל ראשון למצרים. מה יוסף יצטרך לגלות לעולם במצרים? יוסף יצטרך לגלות לעולם שפרעו עומד על היאור, כי היאור יבש, אחרת אי אפשר לעמוד על היאור. יוסף יצטרך לגלות למצרים שגם הנילוס הוא לא דבר בטוח. יוסף יצטרך לגלות למצרים איך אפשר להביא לשם תבואה, כי מסתכלים אל הקודש ברוך הוא גם במצרים, בארמון של פרעו, בלעדיי אלוהים יענה את שלום פרעו. מן היאור עולות שבע שיבולים צנומות שדופות קדים, כי היאור מת. אבל במצרים שיש בה יוסף, יש טיפת ארץ ישראל. אז יש אפשרות להתחבר למעלה. יעקב אבינו מאוד מאוד מפחד כשהבנים שלו הולכים למצרים, כי הוא נורא נורא רצה לשבת בארץ הזאת, ביקש יעקב להישב בשלווה, ולחכות לגשם, וכל הזמן לזכור שהכל מותנה בי. וכשאין ברירה והוא מוכרח להסכים לזה שהם ירדו למצרים, הוא אומר להם, אבל קחו שם לאיש, קצת בוטנים ושקדים מפה. תראו לו גידולים שגדלים בגלל שאדם מסתכל אל השמיים ומקבל גשם. אם הוא יסתכל שם אורגנית, רוחנית, בפנים, הוא יראה הבדל בין הבוטנים. זה לא בוטנים של נילוס, זה בוטנים של גשם. איזה בוטנים אתה נותן להם? הרי רעב בארץ. מה שיש לך עכשיו זה לתת להם שקדים ובוטנים? אוהו. הם יורדים למצרים כי יש רעב. יוסף מצליח להחיות את מצרים כל עוד מצרים מכירה ביוסף. שקם מלך חדש אשר לא ידע את יוסף, והוא מבקש להשמיד את התופעה הזאת שמסתובבת במצרים וכל הזמן מסתכלת למעלה. זו לא תנועה מצרית מקובלת. אז מגיעות 10 המכות. העיקרון של 10 המכות הוא העיקרון הפשוט ביותר שיש בעולם. המכה הראשונה היא במים. המכה השנייה היא במים בצפרדיה. אלה הנתונים הראשונים שצריך הזרע כדי לגדול. אחר כך עוברים לאדמה, לאפר, לכינים. אחרי שגמרנו עם הכינים, עוברים אל החיות. אל כל מה שצריך את הסדר, את הקשר, את הזיקה עם הצומח. את כל מה שמזבל את האדמה, לערוב ולדבר. יש עוד כמה נתונים שהצמח צריך. הוא צריך אוויר. עכשיו עוברים לשכין. וכל האוויר מתמלא שכין. כשזה נגמר עוברים לברד ולהרבה, ולפעמים שוכחים מה הייתה מגמת הברד והרבה, אבל הייתה מגמה פשוטה מאוד. מקור 13. ויאמר אליו משה, כצאתי את העיר אפרוס את כפי אל השם, הקולות יחדלונה, ברד לא יהיה עוד למען תדע כי להשם הארץ. אבל אל תדאג, אני יודע שטרם תראו מפני השם אלוהים. אז מה עשה הברד? והפשתה והשעורה נוקטה, כי השעורה אביב והפשתה גבעול. והחיטה והכוסמת לא נוקו, ובארץ הנילוס הצומח מתחיל להיגמר. אבל עוד נשאר קצת צומח. ואז באה המכה הארבעה וגומרת את כל הצומח. ויעל הארבה על כל ארץ מצרים, ויחס את עין כל הארץ, ותחשך הארץ, ויוכל את כל עשב הארץ ואת כל פרי העץ אשר הותיר הברד, ולא נותר כל ירק בעץ ובעשב השדה וכל ארץ מצרים. אם אין צומח, אין שמש. אז יש חושך. אם יש חושך, אז בעצם תפקידו של האדם נגמר. תפקידו של האדם היה אחד, בשביל זה הוא נולד. כי לא המטיר השם מים על הארץ, כי אדם אין לעבוד את האדמה. עוד לא היה אדם שיבקש גשם כדי שהצמח יתמח. כל מה שקרה במצרים הוא שאת אותו עולם שנברא בעשרה מאמרות, הוא הלך ונכחד 10 מכות. ובעשר מכות נכחד עולם שנברא בעשרה מאמרות, והסוף הוא שהאדם מסיים את תפקידו והולך למעלה. כי אין לך מה לעשות בעולם שאין לך להוריד בו גשם. את החטא של הירידה מהארץ בגלל הרעב צריכים לתקן במצרים. כשיש שם מלך שיקיר את יוסף, יהיו שם צמחים גם כשלא יהיה נילוס. כשיש שם מלך שלא יקיר את יוסף, לא יהיה שם עשב אחד גם כשכן יהיה נילוס. כשהעולם יבין את זה, אפשר יהיה לצאת ממצרים ולחזור לארץ. זה כל סיפור ספר בראשית במצרים. גשמים צריך לבקש שיש צורך אקלימי לגשם. אבל גם הראש וגם הרן וגם הבח וגם התז, כולם נכנעו לתכתיב שעם ישראל הנהיג. וצריך להבין את מנהג ישראל קדושים, הוא מנהג אדיר. הרי באמת ההיגיון האקלימי הוא לבקש גשם לפי הצורך. נפסקת הלכה. בארץ ישראל יבקשו גשמים לפי אחרון עולי הרגלים. אבל אני צריך כבר שבועיים גשם, אבל אני אזכיר לך מה זה גשם. גשם הוא כמו עולי הרגל שבא לקיים פה מצוות ראייה, ובא הנה לראות את השם, והשם נראה אליו 3 פעמים בשנה ייראה כל זכורך. כשאחרון עולי הרגלים עוזב את נהר פרת, תמשיכו אתם לעשות את הפעולה הזאת על ידי בקשת גשם. תמשיכו להסתכל למעלה ולבקש. אני יודע שהאקלימי צריך להתחיל במוצאי שמחת תורה, במוצאי סוכות. אומר הר"ן, למה לא מתחילים במוצאי סוכות? מפני שאת הרעיון הזה שבקשת הגשמים היא הפונקציה המקבילה לעולי הרגלים שבאים לראות את השם ולהיראות. את הרעיון הזה צריך לממש אם בית המקדש קיים או אם הוא חלילה עדיין לא קיים. זה בכלל לא משנה. אז למה לא בגלות מתי שרוצים? אומר הבח, בטח מתי שרוצים. תכניס את זה בתפילות, ב-13 מידות, בתעניות. אבל ב-18? ב-18 בכל מקום בעולם תזכור את הסיפור הזה של עולי רגלים ושל זין חשבן. אבל 60 יום בתקופה, מה זה קשור? חוסר ההיגיון של 60 יום בתקופה, זה מה שאני רוצה שיוביל אותך בכל מקום. בניו זילנד ובאוסטרליה ובאמריקה ובאירופה. אתה יודע מה ערכו של 5 בדצמבר, 60 יום בתקופה? ערך אחד. שפעם ישבו יהודים בבבל, וישב שם יהודי צדיק, תלמיד חכם, קראו לו חנניה. והוא אמר 60 יום בתקופה. אז זהו, אז 60 יום. כך הוא אמר. אז אומרים ב-60 יום. אבל עצם העניין נובע, אתה הרי רוצה ללכת לפי האקלים, אתה רוצה ללכת לפי הצורך הטכני שלך בגשם. אבל אם כל אחד יעשה את זה לפי הצורך הטכני שלו בגשם, אנחנו נשכח את העיקרון של שאלת הגשמים. העיקרון של שאלת הגשמים הוא שהגשמים הם תוצר שאחרון עולי הרגלים סיים לעשות פה את פעולת הראייה, ועכשיו אנחנו הולכים לעשות את אותה פעולה ולהפנות ראש של השמיים ולהגיד ותן טל ומטר לברכה. ולדעת שהתשובה תלויה במציאות המוסרית שלי המבקש. אז הראש באיזו אינטואיציה פנימית כזאת אומר, אבל עם ישראל החליט אחר. הלוגיקה ההלכתית שלי לא מבינה את זה. ההיגיון אומר הפוך. כל שכן שצריך הפוך, אומר הראש, לא משנה כלום. שאלנו, אומר הראש, למה לא מתחילים בזין חשבן באשכנז? שאלנו אותו, למה לא שאלת, למה לא מתחילים במוצאי שמחת תורה? כי ההיגיון הפנימי, המנהג ישראל הזה אומר, לא נשכח את זין חשבן, ולא נשכח את הרעיון שאנחנו לא מבקשים טכנית גשם. אני צריך פרנסה? אני צריך גשם? אני אעשה אין סוף תפילות ו-13 מידות. אז יהיה אבסורד. אני אכניס לשומע תפילה את כל הבקשות הפרטיות שיש לי בעולם. על הבית שלי ועל האוכל שלי ועל המעביד ועל הכל אני יכול להכניס לשומע תפילה. גשם תגיד כמו בארץ ישראל. ושמעתי ששני גדולים עשו כך. שאלת הגשמים היא שאלה שאנחנו שואלים מלמטה את הקדוש ברוך הוא, ושאלה שהקדוש ברוך הוא שואל מלמעלה אותנו. והתשובה לשתי השאלות היא התשובה לשאלת הגשמים ולניסיון הארץ. שיהיה לנו בעזרת השם חורף טוב.
האזנתם לשיעורו של הרב מרדכי אלון, ראש ישיבת חורב, כפי שהוקלט שלשום במכון שי באוניברסיטת בר אילן, על הנושא שאלת הגשמים וניסיון הארץ.